אנחנו דף חוו, שם הוויה ברוך הוא. המשנה בדף חוו בשורה שביעית מראש העמוד. אנחנו יודעים שצריך להיות לשמה בגט, שכותבים לשמה, אחת טבלה ספר כתות ללשמה. נגזר מזה הרבה דינים, חלק למדנו, נלמד היום. הכותב תופסי גיטין, כן, נגיד סופר שזה המשרה שלו, זאת העבודה שלו, והוא נוטל שכר על כתיבת גיטין, והוא רוצה שיהיה לו במלאי, שיבוא מישהו, ויהיה לו מיד לתת, לפעמים הוא כותב דברים אחרים, הסופר עסוק במגילות וכדומה, אז יהיה לו מוכן, אז הוא כותב לעצמו תפסים, יש תופס, יש תורף תופס, זה הנוסח הקבוע, כמו דפוס, דבר קבוע, וגם בשפות לועזיות יש ביוונית ועוד, הביטוי תופס בדומה לזה, זה דבר קבוע, הנוסח הקבוע שלא משתנה מגט לגט, ויש תורף, תורף זה החלק המשתנה, החלק העיקרי כמו שמו ושמה, ומוסיפים גם שצריך להגיד הרי את מותרת לכל העולם, וכמו כן הזמן. חלק מהם דאורייתא, חלק דרבנן, אם כן, הכותב ספרי גיטין, הוא רוצה שיהיה לו מוכן, צריך שיניח בתוך התופס את מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן. אנחנו נראה בגמרא ששמואל מוסיף גם את העניין הרי את מותרת לכל אדם. לא יכתוב את הכל. כן, גם אם הוא יודע שיש איזה ריב בין זוג והוא יודע שעומדים לבוא לקחת גט, כיוון שצריך להיות לשמה בהוראת הבעל שיעשה בשבילו את הגט. תמיד יניח מקום ריק לכתיבת שם האיש, שם האישה, זמנו של הגט, הוא יכתובים עד שיצובנו הבעל לכתוב את הגט. אבל יש דין דומה לזה לשטרות אחרים. יש שטרי מלווה, שאדם לווה כסף מחברו, אז כותבים שטר חוב. אז גם שטרי מלווה, שטרי מלווה, צריך שיניח מקום המלווה, מקום הלווה, מקום המעות ומקום הזמן. כל הדברים האלו צריך לשירק את מקום הלווה, מקום המלווה, סך הסכום שאמור להיות בהלוואה הזאת. ומקום הזמן, גם המקום שיתניח רק את המקום שבו כותבים את הזמן. כן? גם אם הוא יודע שאחר עומד ללוות כסף היום מחברו, לא יכתוב מראש את כל השטר, לא את הזמן, לא את השם שלו, אלא יחכה את הלווה והמלווה רק אחרי שלא יהיה שטר מוקדם. כן? שטר מוקדם שהזמן כתוב, או קודם לזמן שנשא בו הלוואה, פסולו. כדי שלא יבואו לגבות בו שלא כדין מלקוחות. הרי בשטר חוב יש אחריות נכסים, ואם הלווה מוכר קרקעות, זכאי המלווה לטרוף את הרכוש הזה, נכסי דלן ניידי, שמחר אחרי מועד הלוואה. ואם הוא עושה שטר מוקדם, אז הוא יכול לגרום הפסד ללקוחות. לכן תקנו ששטר מוקדם בכל מקרה הוא פסול. אז אם כן, אז הוא צריך להניח את כל זה. עכשיו לגבי שטרות של מקח וממכר, מכירת בתים, מכירת קרקעות וכדומה, שטרי מקח צריך שיניח מקום הלוקח, מקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה, את סימני הגבולות, כן? ומקום הזמן, זאת אומרת, יניח מקום ריק לזמן של המכירה. שוב פעם, כדי לדעת מתי ומחר, האם יש מחירה יותר מוקדמת וכדומה. מפני התקנה, למה כל זה, למה באמת, האם זה הולך על כל הדינים הקודמים או רק על הדין האחרון, הגמרא תדון על זה. מפני התקנה, תקנה שלא יהיה קלקול, נראה את זה בגמרא. רבי יהודה פותר בכולם. רבי יהודה פותר בגיטים, בכל השטרות, אפילו הניח הסופר, אז הוא פוסל בכולם, הוא אומר, אסור לכתוב אפילו לא את הטופס, את הנוסח הקבוע, כן, גם אם הוא ישיר את, את הנדרש בתורף ריק, ריק, הרי השטר יהיה פסול. הגמרא תסביר את הטעם. זה, אם כן, ראינו דעתו של תנא קמא, שמדבר, כן, שמדבר שמותר לכתוב את התופס, רק לא את התורף, כמו כן בשטרים מלווה שטרים מקח, ודעתו של רבי יהודה שפוסל פוסל בכולם, כן, לא לכתוב אפילו תופס מראש, ורבי אלעזר דעה שלישית מכשיר בכולם, כשהניחו בהם את המקומות הללו. זאת אומרת, הוא אומר, אם, כן, לכאורה רש"י אומר שהניח בהם את המקומות כולם, כן, חוץ מגיטי נשים שפסולים, גם שניח בהם את המקומות הללו, גזרה שמה לא יניחם. זה נקרא תופס, בגמרא קוראים לזה תופס התוטורף. כלומר, אם תתיר לו לכתוב את התופס, שזה בעצם מותר, הנוסח הקבוע יבוא לכתוב את התורף, שהוא בעצם עיקר הגט, מפני שבגט צריכים לכתוב לשמה. שם האיש, שם האישה, ועיקר לשון הגט, הרי את מותרת לכל אדם. כן? אומרת הגמרא. נראה כאן רש"י, אומר רש"י, הכותב תופסי גיטין, שסופר הוא ונוטל זכר ורוצה שיהיו מזומנים לו פעמים שאדם בא לסוחרו והוא טרוד בשטרות אחרים. צריך שניח מקום האיש שאם רואה תגר ביניהם, אם הוא רואה ריב בין הזוג, לא יאמר, שומע שהם רוצים לעשות גט, אני כבר אהיה מוכן להכין הכל. לא יאמר, הרי אני כותב כל הגט בגמרא מפרש למה. אני קורא רש"י, ממשיך הלאה. צריך שיניח מקום ה... כן? המעות, תלוי בכל דבר. אם שמע שאחד רודף אחר חברו להלוותו, אם זה מקרה של הלוואה, והוא רואה שפלוני פונה לאלמוני, תלווה לי כך וכך, ויש מסע ומתם ביניהם, אז הוא אומר, אני כבר רוצה להיות מוכן, הם יבואו לבקש ממני שטר חוב. ואם שמע שאחד רודף מפציר בחברו להלוותו מנה מהזוז, לא אמר, ריני כותב מיד, ואניח מקום הזמן לבדו, שלא יהיה שטר מוקדם. אלא צריך שיניח מקום הלווה והמלווה והמעות, גם אם את הזמן הוא ישאיר, הוא חייב להשאיר גם את שם המקום ריק של שם הלווה, מקום ריק שם המלווה וסכום המעות. למרות שהוא שמע שמדברים על הלוואה, שנגיד של 10,000 שקל, כן? מפני התקנה, אומר רש"י, בגמרא מפרש איך חכי, פוסל בכולם, ואפילו הניח מקומות הללו, תם פרש בגמרא. רבי אלעזר מכשיר בכולם, ובלבד שהניח מקומות הללו, חוץ מגיטי נשים, לגזרין להם תופס התוטורף, שנאמר וכתב לה בגמרא פריך, היי התורף הוא דכתיב, לא על התופס. טוב, אם כן ראינו כאן שלוש דעות במשנה, הגענו לגמרא. נחזור עוד פעם על המשנה. נעבור על זה עוד פעם. ברוך השם, החורף הגיע ככה. דף חבב עמוד א' בשורה השביעית משנה, איפה שהגענו אתמול. כן, אז אם כן ראינו את המשנה שמדברת על שטרות, לא רק של גט. האם צריך, בדרך כלל הסופרים הם אנשים מקצועיים, והם באים, הם רוצים שיהיה להם מוכן, תפסים מוכנים, רוצים שיהיה להם תפסים מוכנים, כן, כבב. כבב, הם רוצים שיהיה להם תפסים מוכנים. אז כמו הוא אומר, לפעמים אני בדיוק כותב מגילת אסתר, בא אליי מישהו אומר, אני רוצה גט. או מישהו בא רוצה, אני רוצה שטר הלוואה לכתוב, או שטר מחירה, מקח. אז יש לי תפסים מוכנים, אז המשנה מדברת שלוש דעות, מה מותר, מה אסור. האם התופס, תופס זה הדבר הקבוע, הנוסח הקבוע, כמו דפוס, כן, מדפיסים דבר קבוע.
כותבים כתובה, כותבים תופס,
כן, כמו שהיום בכתובה יש נוסח קבוע מודפס, ואחר כך ממלאים במקום הפנוי את השם החתן, שם הכלה. במקרה הזה של גט יש דרישה מיוחדת וכתב לה, לשמה. והמשנה משווה בין גט לבין שאר שטרות. אז דעה ראשונה, מי שכותב תופסי גיטין, אז מותר לו לכתוב דפוס, אבל להניח מקום האיש, מקום האישה, מקום הזמן. ואותו דבר לגבי שטר חוב, שטרי מלווה צריך שיניח מקום המלווה, מקום המלווה, מקום המעות או מקום הזמן. הסברנו את זה קודם, אני חוזר עוד פעם לטובתכם, כן? למה בעצם שם, הרי שם לא צריך ש... נגיד הוא שומע שראובן אומר לשמעון, תלווה לי 10,000 שקל. הוא אומר, חכה עוד מעט, אני צריך רגע לצלצל. עכשיו הסופר שומע את זה, הוא רואה שיש כבר הסכמה, הוא אומר, אני לוקח צ'אנס, אני כבר כותב את ה... אני יודע את שמה לווה, את שמה מלווה, את...
שמחה לא יעשה את זה.
ואז, כן, לא, הוא עוד מעט, עוד מעט יש לו איזה... הוא הזמין מישהו לכתוב תפילין, משהו, הוא יודע, עוד מעט לא יהיה לו זמן. הוא רוצה להכין הכל. אז אם כן, אנחנו אומרים, לא, גם בזה לא יעשה. למה? כי גוזרים בשטרות רגילים משום גיטין, שאם תתיר לעשות גם את התורף, יש תופס, יש תורף. תופס זה הדפוס הקבוע, ותורף זה המשתנה. העיקר הגט, אפשר להגיד. נגיד בגט, שם האיש, שם האישה, הזמן, והרי את מותרת לכל אדם, כמו שנראה בגמרא. שטרי מקח, יש גם שטרי מקח, כן? שטרי מקח. צריך שיניח מקום הלוקח, מקום המוכר, ומקום כן? ומקום המעות, ומקום השדה, סימני הגבולות, מקום הזמן. שוב פעם, למה צריכים זמן בשטרות של ההלוואה, שלא יבוא לטרוף לקוחות שלו כדין? ובמקח גם כן, צריך לדעת, אולי הוא מחר קודם למישהו אחר, כל הזמן חשוב כאן. מפני התקנה, הגמרא תסביר מה התקנה, מה? כן, נכון. אפילו שילמת כבר, אתה צריך לדעת מתי המחירה, אם יהיה ברור דברים. המשנה אומרת מהתקנה, הגמרא תסביר מה זה התקנה. זה דעה ראשונה, רבי יהודה פוסל בכולם. אפילו כשהניח הסופר את המקומות ריקים, הוא אוסר על תופס. הגמרא תסביר מה דעתו של רבי יהודה. רבי אליעזר מכשיר בכולם, אם... לפי רש"י הניח את התורף, חוץ מגיטי נשים שנאמר וכתב לה, כתב לשמה לכאורה גם על התורף. להלכה אנחנו מכשירים, כתב לה לשמה כמו דעתו, כמו דעתו של תנא קמא. כן.
אז תנא קמא, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות תפסים של גט?
כן, תפסים של גט, רק לא לכתוב את התורף.
ככה.
יש בזה, אני חושב, מחלוקת שבין הריף והרמב״ם והשולחן ערוך והטור, יש כאן כמה שאני ראיתי בהלכה. לא זוכר בדיוק את זה. טוב, בואו נתקדם, נראה בסוף את ההלכות. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, צריך שיניח אף מקום הריאת מותרת לכל אדם, לא רק מקום שם האיש, שם האישה בגט, שם והזמן, אלא צריך גם להוסיף את עיקר הגט, שמה זה הגט? שאומר, הרי את מותרת לכל אדם. המשפט זה הוא מעיקרו של הגט, כן? למה זה לא נאמר במשנה? כך רש"י אומר כאן, צריך להוסיף את זה. יש להגיד שזה דין פשוט, לא צריך להגיד, זה עיקר הגט. כן? כמו שנראה בסוף המסכת. מה הגופו של גט? הרי את מותרת לכל אדם. אז לכאורה, איך אומרים, העיקר חסר מן הספר, אבל כנראה ברור שאת המשפט הזה צריך להגיד לשמה, הרי את מותרת לכל אדם, זה עיקרו. כל התוספות האחרות, הנוסח אחר, אפשר לעשות נוסח קבוע. אמר רבי דבר שואל, צריך שאין לך אף מקום, הרי את מותרת לכל אדם, ורבי לזרי, משנתנו, שהיא סוברת, כן, כדעתו של רבי אלעזר, דאמר, כן? מה הוא אמר? עדי מסירה קרתי. זאת אומרת, הוא מעמיד את הרישא, את התאה הראשונה, שבעצם עדי מסירה קרתי. אם עדי מסירה קרתי, אז הגט צריך להיות כתוב לשמה, כמו שלמדנו למעלה. מפני שכתוב וכתב לה ספר קריטות, אז על מה התורה מתכוונת? על כתיבת הגט עצמו. וכן? והגט מתקיים... על ידי מסירה. בעצם מהתורה לא צריכים שיחתמו על הגט, כמו שלמדנו למעלה, רק רבי אלעזר מודה שחותמים מדי רבנן, זה רק מדי רבנן, אבל לא מעיקר הדין. אז מה זה כתב לה? כתיבת הגט, לא לחתמת העניין, הוא בעניין כתיבה לשמה. מה שלא נכתב לשמה, הרי זה לא טוב, אבל עיקרו של הגט צריך להיות פשוט. לכן, מותר לו לכתוב תופסי גיטים, אבל יניח את התורף. כן? יפה. גם למעלה, כשלמדנו משנה, מה שלמדנו גם למה?
זה דעיה של חלק מהאנשים,
אבל
יהודה פוסל
בכולם. כן, אני מדבר על רבי אלעזר, שהוא סובר עדי מסירה קרתי, וממילא את התופס הוא יכול תורף לו. אז כמו ששמואל מבאר את המשנה שלנו כאן, שעדי מסירה קרתי, גם למעלה שלמדנו בקשר שאסור לכתוב גט מחובה לקרקע. למה? כי הוא אומר, כמו רבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי. כתוב וכתב לה, שיהיה, בזמן שהוא כותב, שלא יהיה מחובר. ועוד במקרה שכתב, גם כן, לפני כמה דפים, לגבי מי קשר לכתוב את המגד, לא קשר. חרש אותו וקטן לא קשר. אז שם אמר, כן, שאין קיום, המשנה מסיימת שם, אין קיום הגט אלא בחותמיו. לכאורה זה נראה כמו רבי מאיר, אבל שם אומר שמואל גם כן, שרק בכתיבת התופס, כן, זאת אומרת, בכתיבת התופס כשרים אילו לכתוב, רק התורף הוא נפסל, כמו רבי אלעזר. אז מה זה חותמיו? חותמיו הכוונה לידי מסירה, רק בדרך כלל מי שחותם הוא המוסר. אז אם כן, בשלוש מקומות
רבי אלעזר הוא במשנה. אז מה אנו אומרים? רב אלעזר במשנה הוא רב אלעזר שאמר את הדבר השני? אני יודעים מה אמר רב אלעזר.
לא, השאלה הגמרא שואלת, למה הוא צריך להדגיש את העניין הזה וכתב לה שהחיוב של תורה לכתוב את הגט לשמה, שהוא סובר ידי מסירה. למה הוא צריך לכתוב את זה בכל מקום, כן? למה שמואל צריך להדגיש?
רב אלעזר כשיטתי דאמר ידי מסירה.
למה צריך שמואל להגיד בכל שלושת המקומות שהמשנה היא כמו רבי אלעזר? למה הוא צריך? אנחנו ידענו, נגיד מקום אחד, ונדע מי הדעה שסוברת שהגט צריך להיכתב לשמה, זה רבי אלעזר. למה בשלושת המקומות שמואל מדגיש שמה, משנתנו כמו רבי אלעזר, לא מופיע שם השם.
לא משנתנו, רבי אלעזר כמו רבי אלעזר.
אצלנו במשנה...
במשנה יש רבי אלעזר.
כן, הגמרא אחר כך תשאל מה זה רבי אלעזר השני לכאורה, אבל הרישא אומר שמואל זה רבי אלעזר. אתה שואל, כן, אתה שואל, הרי לכאורה אם המקרה השלישי הוא רבי אלעזר, הדעה השלישית, אז הדעה הראשונה, לא, הגמרא תשאל את זה. אבל הוא אומר, הדעה הראשונה זה רבי אלעזר. איפה הוא עוד אומר את זה? גם בנושא של מי פסול לכתוב מי כשר, אומר שיטת רבי אלעזר, שהגט צריך להיות כשמה. וגם שמואל אמר את זה בשלוש מקומות, כאן ולגבי מה שאמרנו, לגבי הפסולים לכתוב, לגבי אין כותבים מחובה לקרקע. בשלושת המקומות האלה שמואל אמר, זו דעת רבי אלעזר שידי מסירה קרתי. אם ידי מסירה קרתי, מה שכתוב בתורה כתב לספר כריתות, הולך על הכתיבה. אז הגמרא שואלת בצריכה, למה שמואל בכל מקום צריך להדגיש את זה? למדנו כבר, אם אתה אומר מקום אחד ששמואל סובר ש... הכתיבה צריכה להיות לשמה כי הוא סובר ידי מסירה, למה צריך בשלושת המשניות להדגיש את זה שמואל? דיאש מנינך כמה הייתה, אם שמואל היה משמע רק המשנה לגבי עניין שאין כותבים במחובר, אסור לכתוב גט במחובר אחר כך לתת. למה? כי כתוב וכתב ונתן לה. ואם הוא עשה את זה במחובר, הוא צריך לכרות את הלוח שהוא כתב על העץ, לנסר את זה ולתת. אז זה כתב וניסר ונתן. צריך להיות ישירות. הייתי אומר באי, הוא דייקה להוקמה כרבי אלעזר, שם אנחנו יכולים לדקטעני, אין כותבים, וקטעני כתבו, כן, הרי זה קשר, הרי לכאורה זה סותר אחד השני, אם לא כותבים במחובל, למה קשר? לכן הוא אומר שמשנתנו היא כמו רבי אלעזר, לא כותבים לך תחילה, אסור לכתוב את התורף לפי רבי אלעזר. התופס מותר, אבל לך תחילה אל תכתוב את התופס, שמה יכתוב גם במחובר, לכאורה היה יכול לכתוב במחובר את התופס, אחר כך לנסר אותו ולכתוב את התורף. אז למה לא התיר? לך תחילה לא לעשות את זה כדי שלא ייגרר לכתוב גם את התופס. אבל סעיפה המשנה שדיברנו שהכל קשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש אותה וקטן, וקנה דקטן יש אין כי הוא מגט אלא בחותם אב, אז אם לכאורה משמע שזה לא כמו רבי אלעזר, כי לפי רבי אלעזר עדי מסירה ולא חתימה, אימה רבי מאיר דאמר עדי חתימה קרתי, ולמה הם קשרים לכתוב חרש שוטה וקטן גם את התורף? מפני שלא, הכתיבה לא חשובה, מה שצריך שיהיה כתוב, אבל אם כתב את זה חרש שוטה וקטן לא אכפתי, כי לא צריך כוונה, צריך להיות בחתימה, עיני החתימה שחותמים על השטר, זה צריך להיות וכתב לה לשמה. אז אם כן, לכן צריך שמואל להגיד שמשנה הזאת היא כרבי אלעזר, ולא אמרו שחרש שוטה וקטן באמת כאשר לכתוב את הגט רק בתופס, אבל את התורף צריכים להשאיר את זה לברדת לכתוב. היא השמינן באי, אם היה משמיע את המשנה הזאת של חרש שוטה וקטן, הייתי אומר, האין עמי, כן, רגע, לא, אם היה כותב איזה מקרה זה, יש מיני באי אני חושב לגבי העניין של מחובר, זה המשנה, נכון? לא, לא, זה, ואם הייתי אומר אולי המשנה השנייה אחרי ש... אין המעיקה לוקמה כרבי אלעזר, גם נשאר כמו שביארנו, אבל המשנה שלנו, אימה, מה שאתה אמרת, הרי במשנה שלנו מופיעים שלוש דעות, והדעה השלישית כתוב בפירוש שזה רבי אלעזר, מי דה ספר רבי אלעזר, אז אם כן, כתוב רבי אלעזר מכשיר בכולם חוץ מגיטי נשים, אז משמע שהוא חולק על תנא קמא, משמע רישא, שלאו רבי אלעזר, ורק המקרה השלישי, הדעה השלישית היא רבי אלעזר. אז בא שמואל להשמיע לנו שבאמת שהתנא של הרייש, התנא קמא זה כמו רבי אלעזר, כן, אף על פי שנחלק עליו רבי אלעזר בסיפה, צריכה לכאורה הגמרא תשאל בסוף, אז אם כן, איך יכול להיות שמצד רבי אלעזר חולק על עצמו? הגמרא תגיד ששני תנאים עליבא דרבי אלעזר. טוב, הגמרא ממשיכה מבארת את המשנה כולה על פי שיטת שמואל, שהמשנה כמו רבי אלעזר עדי מסירה קרתי. אז קודם כתוב במשנה, אם אתם זוכרים תסתכלו עוד פעם מפני התקנה, אני קורא עוד פעם, הכותב תופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש מקום האישה מקום הזמן שיתרי מלווה, זה לגבי גט. אם הוא כותב שטר מלווה צריך שיניח גם כן מקום ריק של המלווה, מקום ריק של הלווה, מקום ריק של המעות, מקום הזמן, עכשיו שטרי מכך, מכירת בתים או קרקעות, צריך להניח מקום הלווה, מקום הלקח, מקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה, מקום הזמן, מקום השדה, סימני השדה, נונצדיק, כן? בדיוק את המיקום שלו, מפני התקנה. אז כתוב שם בני התקנה, שואלת הגמרא, מהי תקנה? איזה תקנה? אמר רבי נתן, רבי נתן יש לו שיטה טובה, מסחר, מפני תקנת הסופר, שלסופר יהיה ביזנס, רוצים שיהיה לו מוכן, רוצים שיוכל לעשות עסקים, שלא תמיד לפעמים באים אליו לחוצים, ורוצים את הגט, או הוא בעצמו לחוץ, הוא קיבל על עצמו משימה אחרת, אז כשיהיה לו רווחים, אמרו, נתיר לו לכתוב תפסים קבועים, מודפסים כבר כתובים, ועכשיו הוא יוסיף רק את התורף. אז זה אומר רבי יונתן.
זה צריך להיות כתוב בעת הקלף, או זה יכול להיות...
על כל, גט כותבים על כל דבר.
אז יכול להיות גם כן מודפס?
או, אז השאלה אם צריך להיות כתב, יכול להיות שכן, כן. יכול להיות. היום נוהגים לכתוב גט על קלף.
גט, כן. לא על קלף, על נייר.
על נייר כותבים את הגט?
כן.
אז דפוס, אם אפשר להדפיס, לכאורה, אם לא צריך לשמה, כן, אם לא צריך לשמה, אם לא צריך לשמה, לכאורה, שאת התורף אפשר, אבל אז הסופר היה כותב הכל בכתב יד. טוב, אז אם כן, ורב לזרי דאמר ידי מסירה קרתי, בדין הוא אפילו תופס נאמה לו לכתוב. למה שמה אם תתיר לו תופס הוא יגרר ויכתוב גם את התורף מראש. נגיד הוא שומע שרובן רוצה לגרש את אשתו, והוא שומע את הריב וזה, אז הוא אומר, עוד מעט הם יבואו אליי, עוד מעט תהיה לי בדיוק פגישה עם מישהו שרוצה לכתוב לו תפילין. אז אני כבר כותב מראש, והרי תורף לפי רבי אלעזר, אי אפשר לכתוב, כי כתב לה לשמה. לכן גזרו שלכאורה היה צריך לגזור שגם תופס לא יכתוב, ומשום תקנת סופרים, שיהיה להם מזומן, מוכן ומזומן תפסים, שמי שרוצה לבוא לקנות, שרו רבנן, לכתוב את התופס שלא לשמה, ולא גזרים, כדי תקנת הסופרים. תראו רש"י אומר כאן, בני תקנת סופר, בערך 12 שורות אחרונות, התירו לכתוב תופס שלא לשמה, ורב לזרי עד הקטן עם בני התקנה, התירו לכתוב תופס עליו אחי היה אסור. רב לזרי דיבה לשמה בכתיבה מדאורייתא, לא לכתוב, למה לא לכתוב תופס? בעצם רבי אלעזר שדורש כתיבה לשמה, צריך להיות רק התורף לשמה. אז מה הבעיה עם התופס? הייתי, בלי התקנת הסופרים, הייתי אומר, אל תכתוב תופס, שמה תכתוב גם את התורף. אומר רש"י, לא לכתוב דיל מעטיל מכתב תורף, אלא משום תקנת סופר שיהיו מזוהנים לו, שר אלי, בלבד שישאר תורף, לכתוב לשמה, ותורף, ושאר שטרות, נמי גזר משום תורף דגיטין. אז למה צריך בשטר הלוואה, ובשטר מחירה, לכתוב את זה, למה אסרו את התורף לכתוב? רק את התופס, בגלל שאם תתיר תורף בשאר שטרות, שטר הלוואה או שטר מחירה, יבוא גם לכתוב הסופר את הנוסח הקבוע וגם המשתנה, וזה גזרו זה מפני זה. זה דעה ראשונה. אנחנו הולכים הלאה, ורבי לעזר מכשיר, רבי יהודה פוסל בכולם, רבי יהודה, זאת אומרת, שמואל מה אמר כאן? אמרנו, שמואל אמר שמשנתנו, התנא קמא זה רבי אלעזר. עכשיו, מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה פוסל בכולם, בין בגיטין ובין בכל השטרות, שטר הלוואה, שטר מחירה, כן? אם הוא לא אמר להם, צריך בעל השטר לבוא להגיד לו, אני מבקש לכתוב את זה, אל תכתוב אם שמעת שני אנשים, אחד רוצה ללוות מהשני, רובן אומר לשמעון, תלווה לי 10,000. הוא אומר, בסדר, אני מלווה לך, חכה רגע, אני צריך לענות בטלפון משהו. אז הוא כבר, הסופר שומע שהם הגיעו להסכמה, הוא יכתוב, לא, חכה עד שהוא ינחה אותך לכתוב. למה? שהוא גזר תופס, עתו תורף. וגזר...
לא רק פוסר בכולם, כן. כמה גם פוסר בכולם.
כן, אבל הם מדברים על התופס, בין בגין... כן. למה גזר תופס של גט שיהיה פסול עד הוא תורף, כן? כי ברור שבזה, בגט תורף, אם נכתב שלא לשמה, זה פסול לפי רבי אלעזר. וכן גזר בכל השטרות שיהיו פסולים אפילו שכתב רק את התופס. למה? עד הוא גיטין. כלומר, יש כאן גזרה כוללת. בעצם מותר לכתוב תופס בגט. אבל שלא יבוא לכתוב תורף וגט שזה פסול מדאורייתא, אז הוא על תופס. כיוון שאסור לכתוב תופס, אז כבר גזרו גם על שאר השטרות. זה שיטת רבי יהודה. ורבי אלעזר מכשיר בכולם, כן, אם הוא הניח את התורף, חוץ מגיטי נשים שפוסל גם כשהניח בהם את מקום התורף. למה? לפי, הרי אם הוא כתב את התורף שלא לשמה, זה פוסל מדאורייתא. אז גזרין אנטופס עתו תורף, אבל לא שטרות עתו גיטין. אומרת, אל תעשה גזרה כזאת, שאתה גוזר בגט שלא לכתוב את התופס. בעצם מה עשו מדאורייתא רק תורף? אלא מה בתופס את בגט, אתה רוצה לגזור תופס את ותורף. אז עכשיו אתה בא ואתה רוצה לגזור על כל השטרות, גם על התופס זה לא. אז לכן גזרו רק על התורף של שאר שטרות. בתופס אנחנו בגט, כן? הוא אומר, אנחנו גוזרים תופס את ותורף, אבל בשאר שטרות גוזרים רק על התורף ולא על התופס. שנאמר וכתב לה, ואחי, והאק הכתיב לה, התורף הכתיב. זה הגמרא שואלת. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר מכשיר בכולם, חוץ מגיטי נשים, חוץ מגיטי נשים, תופס התורף. כן? שטרות, התוגיטים לא גזר. או שנאמר כתב לה, שואלת הגמרא, והכי כתיב לה, התורף הוא דכתיב. אז איך לומד מכאן רבי אלעזר לפסול גם תופס? הרי מה שנכון, רבי אלעזר הוא אומר שעדי מסירה קרתי, וממילא הכתיבה של הגט היא צריכה להיות לשמה, אבל זה הולך רק על התורף, מאיפה הוא עושה תופס? אלא אימה, משום שנאמר כתב לה לשמה, אז גזרו על התופס יהיה פסול בגלל התורף, זה הסיבה. שואלת עכשיו את השאלה, עברנו לדף השני, השאלה ששאל רב ליפה בהתחלה, הרי אם אתה אומר שהדעה הראשונה זה תנא קמא, זה רבי אלעזר, מה שמופיע אצלנו כסתם ללא שם, אז, והדעה השלישית זה רבי אלעזר, אם אתה אומר שתנא קמא זה רבי אלעזר, והדעה השישית זה רבי אלעזר, אז יש כאן סתירה מרבי אלעזר לרבי אלעזר? הרי, כן? הרי תנא קמא מתיר לכתוב תופסי גיטים, גם גט הוא את התופס מותר, מה שהוא עושה רק את התורף, ואילו מה שלמדנו עכשיו רבי אלעזר, בגט הוא עושה גם את התופס, לא רק את התורף. אז איך זה יכול להיות? תשובה, תרי תנאי ואליבא דרבי אלעזר. באמת, זה דוחק, שני תנאים נחלקו, תנאים יותר מאוחרים, בדרך כלל זה המוראים אומרים, שני המוראים נחלקו בדעתו של התנא, כאן שני תנאים נחלקו בדעתו של רבי אלעזר. תנא קמא סובר של רבי אלעזר, אפילו בגט מותר לכתוב את התופס, והתנא השני במשנה, בסוף המשנה סובר של רבי אלעזר, שרבי אלעזר סובר שאפילו בגט, גם שבגט אסור לכתוב אפילו את התופס. משום טוב.
סתם משנה,
סתם
בדרך
כלל רבי, אבל אני יכול לקרוא רבי אלעזר. כן, ברור שזה כאן דוחק. נדמה לי שהתוספות אומר. טוב. אם כן. עד עכשיו ראינו דברי שמואל, איך הוא מסביר את המשנה, שמשנתנו כמו רבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי, הגמרא מביאה דעה חולקת של חזקיה. רבי שבתאי אמר בשם חזקיה, מה זה מפני התקנה? זה לא למה מותר לכתוב תופסי גיטין, כמו שהסביר שמואל, אלא ההפך, למה צריך להשאיר מקום האיש והאישה? למה בגט צריך להשאיר מקום האיש והאישה? וכולי. משום קטטה, בעצם, ורבי מאירי, הוא אומר, לא, הדעה הראשונה זה לא רבי אלעזר, זה רבי מאיר, ורבי מאיר בעצם מדורייתא, מה צריך להיות כתוב לשמה החתימה? הגט לא צריך להיות כתוב לשמה, אז מותר לכתוב גם את התופס וגם את התורף, כן? אז למה אמרו שיניח את מקום התורף, שלא יכתוב את זה בלי קבלת הנחיה מהבעל, אלא מפני הקטטה, חשש קטטה. תנא קמא,
לא
הוא... תנא קמא. חזקיה מסביר שתנא קמא זה רבי מאיר, ולא כמו שהסביר שמואל שזה רבי אלעזר. כלומר...
היה ברש"י במשנה כבר, שאם רואה את הגר ביניהם, לא יאמר
הרי אני כתוב
כל הגר.
כן. מה? כן. כן, בסדר, זה בכל מקרה, גם אם אתה סובר כמו רבי אלעזר, נכון. אבל מה זה התקנה? גם אם אתה מסביר כמו שמואל, אז ברור, מאיפה הוא יודע לכתוב גט? הוא שומע שאיש ואישה רבים וזה, אז הוא אומר, הוא שומע כבר שהבעל רוצה לתת גט, הוא הולך כותב בלי שהוא אמר לו. כן, אבל בסדר, מה הבעיה? אם לא צריך לשמוע, אז מה הבעיה? הוא לוקח צ'אנס, הוא אומר, אני מכין גט, הכל בסדר. אם לא צריך לשמוע. אז שמואל אמר, צריך לשמוע, אז זה בעיה, אתה כותב דבר שלא לשמוע. אבל אם אתה אומר שזה רבי מאיר, בעצם זה תקין, כי העיקר החתימה שתהיה לשמה. אז למה עשו פני קטטה? הגמרא מיד תסביר, קטטה זה לא בדיוק מה שרשי אמר במשנה. כלומר, לפעמים זה מין סטארטר לגירושין. יש בגירושין תמיד תהליך, לפעמים זה הבעל מתעצבן, האישה מתעצבנת, אחר כך נרגעים, אבל לפעמים יש דברים שמבהירים את השטח בלי שהתכוונו לזה. בואו נראה זה.
אתה
כתבת
גט?
כבר גט, אני שמעתי שהסופר...
שמעתי את הסופר, הייתי בשנו, חיפשתי,
כן.
לביתנו.
הוא בכלל לא ביקש מהסופר שיכתוב, והוא כתב, אז זה יכול לגלגל. יש כאילו מבהירים בעירות, בעירה. רבי שבתאי בשם חזקי אמר, מה זה מתנה תקנה? מה זה? הוא לא בא להגיד למה מותר לכתוב תופסי גיטין, כמו ששמואל אמר. שמואל ימיד את זה כמו רבי אליעזר. ההפך, למה צריך להניח, לכאורה לא מותר לסופר לכתוב הכל, חוץ מאשר החתימה. הוא יכול, כי הרי זה שיטת רבי מאיר. אז למה בכל אופן לא לכתוב את התורף? משום קטטה ורבי מאיר דאמר ידי חתימה קרתי דין, הוא אפילו תורף נמי לכתוב. וזימנין, או, דשם עלי לסופר, דקקתי וסברה איום, כאמר לי, איש שומעת שהסופר כתב פרגט, אליאסף אמר לאשתו אליאנה, הרי את מותרת כל העולם. מה? כבר חשבתי, זה רק איזה ריב היה בינינו, אתה כבר... מגנים תרופה כבר רתמת את הסוסים לעגלה והתחילה להתעצבן, כן? אז ועוול הקטטה בעדי, בסוף באמת זה נבואה שמגשימה את עצמה. ובאמת המשדדת רבי מאיר, רבי מאיר טוען שמותר לכתוב בעצם גם את התופס גם את התורף. אז למה אסרו לכתוב את התורף? כי הסופר הרבה פעמים או שהוא משמיע בקולו, או שמישהו מדליף, אומר לאישה, תשמעי, ראיתי אצל הסופר את הגט שלך.
לא, הסופר מצלצל לבית כדי להודיע לבעל, אבל האישה עונה. זאת אומרת, ראיתי לבעלך...
תגיד שהכל מסודר. הכל כבר מוכן. כן, יכול להיות. כל מיני אי-הבנות. אז זה מעניין, אז זה חזקי המעמית המשנה, שהדעה הראשונה זה רבי מאיר, אחר כך זה רבי יהודה, אחר כך זה רבי אלעזר. אז מבחינתו אין את הקושי, רבי אלעזר סותר את עצמו. עכשיו, פירוש שלישי, רב חיסדא אמר בשם אבימי, מה זה מפני התקנה? תקנת עגונות. מה? יש מסבירים את זה בשתי צורות. אמרי לה, מה זה העגונות כרבי מאיר? הוא באמת סובר כמו... חזקיה שהמשנה הדעה הראשונה זה רבי מאיר ואמרי לה כמו שמואל שהדעה הראשונה זה רבי אליעזר. מסבירה הגמרא, אמרי לה כרבי מאיר, יש אומרים שבאמת הכוונה כמו רבי מאיר דאמר ידי חתימה קרתי ובדין הוא אפילו תורף נמי לכתוב, באמת צריך לכתוב גם כן מותר לכתוב את התורף, כי הכוונה מה צריך להיות לשמה, רק החתימה. אלא אם נינדה ולקטת הבעדה ורעת החלה וזרק לנעלה, כן? ואז לפעמים אם הוא יכתוב את הגט עם התורף, עם כל הפרטים, אז הוא, אם, כשהוא מתעצבן, הפתיל קצר, רק הוא צריך לקחת את הגט, אין השיה. לא כמו שקטת. זאת אומרת, הוא, מה יקרה? הוא ירוץ מיד לסופר ויקח ממנו את הגט. ככה בדרך כלל יש פתיל השיה. הוא אומר לסופר, תכין גט. הוא אומר, טוב, תבוא בעוד שבוע, זה לוקח כמה ימים, כאן, כאן, כאן. בסדר. אז הוא מחכה, בינתיים הוא יתקרא, אומר, לא, לא. אבל אם זה כבר מוכן, הוא שולף את הגט ונותן לה. הוא מעגן מוטיב לה. מה הוא מניח אותה גרושה מתוך קטטה זו? אז מעניין, כאן העיגון הוא הפוך מתמיד.
אבל
תמיד אנחנו אומרים להגן, זה לא לתת לאישה גט. כאן הוא אומר להגן, זה כן לתת לאישה גט. כן? תקנת הגונות. או. אז באמת רשי אומר שהוא מניח את הגושה, אבל הראשונים האחרים, כמו הרשב"א והריטב"א, אומרים שהבעיה תהיה שהוא כל כך מתעצבן, הוא יזרוק לה את הגט מיד, ולפעמים זה נוצר כיוון שזה לא במתינות, אז הוא עלול לזרוק את זה באופן שזה לא קשר. ספק קרוב לה, ספק קרוב לא, והוא הלך, נעלם השטח, אז עכשיו היא ספק מגורשת, ספק לא מגורשת. ככה מסבירים הראשונים. כיוון שזה בזמן הלחץ, הוא לא ידגדג בזריקת הגט, ואז היא לא תוכל להינסה. אז זה יותר מתאים מה שרשי. רשי אומר, זה גם כן נקרא להגן, שאישה גרושה היא בעצם סובלת, אז זה בבחינת אגונה. ככה הייתה יכולה להישאר נשואה, אבל עכשיו בגלל הזריזות הזאת הוא גרש אותה. טוב, על כל פנים, אז אני אסביר את זה עוד פעם. אמרי לה, יש אומרים שהדעה הראשונה זה רבי מאיר, והתקנה זה באמת, התקנה אמרנו, זה אגונות. ואיך ההסבר? דאמרי די חתימה, קרתי, אז בעצם אם די חתימה, אז מה צריך להיות לשמה? רק החתימה. אבל גם התופס זה גם התורף, לא צריך להיות לשמה. בדין הוא אפילו תורף נעמי לכתוב, הוא יכול אפילו את התורף, את עיקר הגט, הוא יכול לכתוב בלי לשמה. אבל זימנין דאב אלי קטטה בדה, וראתך עליו זרק להניעלה, ומאגן ומוטיב לה, כמו שהסברנו. אבל יש דעה פירוש השני בדברי אבימי, אמרה לה, לא, שהדעה הראשונה, תנא קמא זה רבי אלעזר, זה כמו שהסביר שמואל. אלא דאמר ידי מסירה קרתי, ובדין הוא אפילו תופס נעמה לא לכתוב. גם לא לכתוב את התופס, למה גזירה שמה... את התורף הוא יכתוב, הרי אם לפי רבי אלעזר שאומר את די מסירה קרתי, אז צריך לכתוב את הגט לשמה. מה צריך לכתוב בגט לשמה? את התורף. ואז היה המקום לאסור גם את התופס שלו, כי בדרך כלל הוא עלול דרך ההרגל לכתוב גם את התורף. אלא מה? וזימני דבאי, לכן משום תקנת הגונות אמרו, נתיר לו לכתוב את התופס, שלסופר יהיה את כל מיני שטרות גיטין מוכנים, ואם אדם, האונייה עומדת להפליג, והוא בא ואומר לאשתו, אני לא יודע מתי אני אחזור, רוצה גט, אז אם לא יהיה גט מוכן, הוא ילך בלי לתת גט, והיא תישאר הגונה. זימני דבאי, למזה למדינת הים, כן? והוא רוצה לגרש אותה, והיא מסכימה, גם הוא רוצה, הוא אומר, אני לא יודע, פעם ההפלגה הייתה מאוד מסוכנת, וזה היה לה המון זמן. הוא אומר, אני לא רוצה לקשור אותך. מקסימום, אני אחזור, אני אקדש אותך עוד פעם, אם תרצי. כן? אז הוא נותן לה גט, אבל אם לא יהיה תופס מוכן, הוא יגיד, טוב, אין לי זמן, אז בסדר. אז היא תישאר אגונה. עכשיו, זה באמת הגינה, אגונה במובן הרגיל של ההסבר. ומקום הזמן. למדנו במשנה, הצופר צריך להניח את מקום הזמן, והוא לא יכול לכתוב בגט את הזמן שמוקדם לנתינתו, נכון? זה המשנה אמרה. יש אומרים שבעצם הזמן זה חלק מהתורף, וצריך להיות לשמה, כמו שאומר רבי אלעזר. יש אומרים לא. הצופר צריך להניח מקום שגט מוקדם פסול, כן, בגלל סיבות נוספות. אז אם כן, מקום הזמן הוא גם צריך לשיר. אומרת הגמרא, כפסיק ותענה, שברור שצריך להניח מקום הזמן, לא שנה מן הנישואים, לא שנה מן האירוסין. הרי גם אם אדם מארס אישה, נארס זה לקדש, אישה נקנית בכסף שטר ובייה, ויש נישואים, זה השלב השני, היום עושים את זה יחד, אז גם אם אדם רק מקדש אישה, כבר יש את אישה שצריכה להיות לקבל גט. ומשמע כאן, שגט צריך להשאיר את הזמן, גט מוקדם, פוסל גם, הוא לא אמר דווקא גט מנישואין, כל גט, גט זה גם האירוסין. כפסיק ותעני, לא שנה מן הנישואין, לא שנה מן האירוסין, אומרת הגמרא, כן? ולעולם צריך לכתוב בגט זמן כאשר ולא מוקדם, בשלמה מן הנישואים, בין למאן דאמר משום בת אחותו. אם אתם זוכרים, ראינו מחלוקת רבי יוחנן ובריש לקיש, שני הגיסים חלקו, למה אסור לכתוב גט מוקדם בגט? רבי יוחנן משום בת אחותו, שהוא היה נשוי לבת אחותו, ואם היא זינתה, אז הוא יכתוב גט עם תאריך מוקדם כדי לשחרר אותה. הוא מרחם על אחותו שלא יהרגו את בת אחותו. ואילו ריש לקיש אמר משום פרא, שהפירות נכסי מילוג שאחר הגירושין, כדי אם היא תתבע אותו האישה, יהיה לה, אם זה גט מוקדם, אז היא תבע את הלקוחות, הוא מכר את הפירות למישהו אחר, היא יכולה לתבע אותם שלא כדין. זה המחלוקת שראינו למעלה. אז הוא בשלמה מן הנישואים, בין למען דאמר, משום בת אחותו שזה רב יוחנן, ובין למעיקה, אז יש חשש בגט מוקדם, בין למען דאמר משום פרא, יש חשש מוקדם. אלא מן האירוסין, בשלמה משום בת אחותו, זה שייך גם באירוסין. הרי הרוסה שזינתה חייבת גם כן חנק. היא חייבת סקילה, סליחה, חייבת סקילה. אז הוא רוצה להציל אותה, אז לא משנה אירוסין. לפי רבי יוחנן זה מסתדר גם כן בגט של אירוסין. אלא לריש לקיש, אלא למאן דאמר משום פרא, ארוסה מאית לפרא, הרי הבעל אוכל פירות נכסי מילוג רק מהנישואים ולא מהאירוסין. אז אם כן, אין לחשוש, אמר רב עמרם, המילתא, רב עמרם מתרס, המילתא שמעית מיני דאולה, דאמר, אני שמעתי את זה מעולה, שבאמת שצריך, למה באמת משאיר, באמת כמו שהבנת, שמשאירים מקום הזמן בגט, ואסור לכתוב מראש את זה. ואפילו למען דאמר משום פרא, גם יש לזה עניין, גם במקרה של אירוסין, משום תקנת ולד, ככה שמעתי ממנו, אבל לא הבנתי מה הוא אומר, ולא ידענו מה נינו, מהי התקנה הזאת שאולה אומר. אבל כיוון זה שמעת שם מתעלה עד איתניה, ראיתי את הברית הזאת שכותבת, האומר כתבו גט לארוסתי, לכשכנסנה, גרשנה, אינו גט. מי שאומר כתבו גט לארוסתי, כשאני אסע אותה, אני אגרשנה.
זאת אומרת, אני רוצה אביה לפני שאני מגרש אותה.
כן.
אבל אסור לו
לחשוב, כשמחשבתו, כן, טוב, אז זה כבר משהו מוסרי, כן. זה משהו מוסרי, אבל זה לא עניין איסורי. דתניה אומר, כתבו גט לארוסתי, לך שנשנה גרשנה, אין או גט, ועם אמרו לה, מה איתם? גזירה שמה, יאמרו, אחרי הגירשים, גיטה קודם לבנה. למה? למה יגידו? כי הרי הזמן של הגט, הזמן של הגט הוא מוקדם יותר, כן? אולי מה יהיה? שמה תתעבר בביאה הזאת, ואז הזמן שכתוב בגט, הזמן שכתוב בגט, אתה כותב גט לארוסתו, לכנסה גרשנה. כן? אז מה יגידו? שזה תינוק שנולד מחוץ לנישואים, שהייתה פנויה. זה פגם. זה פגם. מה? אז זה יוצא פגם למשפחה. מה? זה לא ממזר. בסדר, אבל יש פגם שנולד מחוץ לנישואים. אז אכן, ההכנה, מה? יש פגם. זה פגם ייחוס.
הגמרא.
לא, כי אם הזמן יהיה מוקדם, אז הם...
כל זמן שהוא לא מצר את הגט, מה קובע? המסירה של הגט, הציוב של כל הפעולה.
לא, הוא אומר, כשהכנסנה, הוא נותן גט, הוא אומר, כשהכנסנה יתקיים הגט. אז אם הוא כותב זמן מוקדם, אז יעשו חשבון, יגידו...
הוא לא כותב זמן. הוא, מקום, לא?
לא, זה מה שהוא אומר, למה כותבים זמן? למה, זה בדיוק, הוא אמר, הרי משאירים זמן מקום, נכון? אז הגמרא אומרת, אם המשנה אומרת משאירים זמן, זה בין מהאירוסים בין הנשואים. אומרת הגמרא, לרבי יוחנן זה מובן למה בין מהאירוסים לנשואים, כי הוא אומר בת אחותו, להציל אותה. אז זה שייך גם באירוסין, כי היא מאורסת גם חייבת מיתה. אבל לרבי ריש לקיש אומר של עניין של פירות, זה שייך רק בנישואין. ברוסים לא. אז הגמרא אומרת, משום תקנת ולד. מה תקנת ולד? שאם אדם יכתוב יקדש אישה, ויבקש יכתוב לגט שברגע שיכנסנה, הרי היא תהיה מגורשת מעכשיו. אין לו גט. למה? מה הטעם? גזירה שמה יאמרו גיטה קודם לבנה. שהרי כתוב בגט זמן, את זמן הכתיבה. יחשבו שביום שכתב זה ניתן, ויגידו שהוא מחוץ לנישואים. מה הבעיה? זה לא מאמזרות, אבל בכל אופן זה פסול. כן. יש גם משפחה. כך אומר רש"י. או. בסדר. החנה גם מגרש מן הירוסין, צריך שיניח הסופר את מקום הזמן, זירה שמה יאמרו, איתה קודם לזמנה. אומרת הגמרא, אמר רב זירה, אמר רב אבא, שאמר רב אמנונה, סבא, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר, שפוסל תופסי גיטין שכתובים שלא לשמה. למה? אפילו התופס, גזירה משום טורף. זה מה שראינו כאן בגמרא. כן? המשנה לא כותבת פירוש, אבל ככה שהיא אומר. שואלת הגמרא, מה משמע? שרב פוסק כמו רבי אליעזר, לא רק שהוא פוסל תופסי גיטין, אלא גם שהוא מכשיר תפסים של שטרי מקח והלוואה, שלא כמו רבי יהודה שפוסל גם בזה, כי הוא אמר בשאר שטרות מותר לכתוב אפילו תפסים. ואמר, זאת אומרת, מה רב אמר? רב אמר שהלכה כמו רבי אלעזר. מה אמר רבי אלעזר? שבגט תופס לא לכתוב. הוא פוסל גט שנכתב שלא נשמע בתופס. אבל בשאר שטרות הוא מכשיר. אז אם כן, אומרת הגמרא, רגע, אני דילגתי על משהו. אמר רב זירא, אמר רב אבא, אמר שילא, אמר רב אונא, סבא, אמר רב אדא, אמר רב, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר, שמה? שגט, אפילו התופס, הוא נפסל, הגט לא כשר. למה? גזירה משום טורף. וקרי רב על ידי רבי אלעזר, מה הוא קרא על רבי אלעזר? טוביינה דחכימי, המאושר שבחכמים, שהלכה כמותו, כן? מופלא שבחכמים, הלכה כמותו. אז לכאורה, מזה שרב פסק כמו רבי אלעזר, על מה דיבר רבי אלעזר? איפה פסול התופס? רק בגט, אבל בשאר שטרות, זה רק רבי יהודה אומר שפוסל. אז אם כן, משימת רב שהלכה כרבי אלעזר, אז הוא אומר, כן? איך במשנה? עוד פעם נראה את המשנה. המשנה אומרת, הכותב תוסגת ניצר שינה מקום האיש, מקום האישה, מקום הזן, שטרי מלווה. בעצם, לפי רבי אלעזר, אם זה רבי אלעזר והלכה כמותו, אז הוא אומר, כמו שבגט פוסל תופס, כך גם בשאר השטרות זה פוסל. אז אם כן, אומרת הגמרא, אפילו בשאר שטרות נעמי, ואמר רב פאפי משמי דרבה, אי אשרתא דדייני. הדיינים, יש להם שטר שנקרא אשרתא, שהם מאשרים שטרות מסוימים על ידי שהם בדקו את חתימות העדים, ונותנים חותמת, מה שנקרא היום, יש אישור של עורך דין מיוחד, איך זה נקרא?
נוטריון.
נוטריון. אז שם כתוב שבאמת, היה שרת הדדה, מכתבה מכמה אלה סדד סדד, שנכתב לפני שהעידו העדים, החתימת ידיו, פסולה, אלמה מרזה כשקרה. אז איך אתה הכנה מי, גם בתופסי שר שטרות, אם למשל שטר הלוואה או שטר זה תכתוב מראש את השטרות, בלי זמן כמובן, אז מי זה כשקרה? מה אתה כותב שם שהייתה כאן הלוואה? ולאיתה, אומרת הגמרא, אין הלכה כמו רפה פמשו של רבה, למה? מדי רב נחמן, אמר לך, אומר רבי מאיר, אפילו מצאו בהשפעה, אם מצאת גט בהשפעה, אז ודאי, אם היו שמות הבעל והאישה זהים, וחתמו ונתן לה, כשר. הרי שאין הגט נפסל בזה שלא נכתב שלא בשעת הגירושים, ולא חוששים שהם יחזה כשקרה, אפילו בתורף, ואפילו רבנן לא פליג על ידי רבי מאיר, אלא בגיטי נשים שכתוב וכתב לה, דבאינן כתיבה לשמה. אבל בשאר שטרות, לא, לא מצינו שנחלקו על רבי מאיר, ודאי מודים מהם בשטר שנמצא בהשפעה, נגיד שטר הלוואה, יכולים להחתים את זה, לא חוששים שנראה כשקר. אם כן, מאיפה ראיה שרבנן מודים? דאמר רבי אסי, אמר רב יוחנן, שטר שלווה בו הוא פראו, אם אדם לווה כסף לחברו, והלווה שילם את הכסף. עכשיו, הוא רוצה הלוואה חדשה, אינו חוזר ולווה בו. הוא לא יכול להשתמש באותו שטר. למה? שכבר נמחל שיבודו, הרי לכל שטר יש שיבוד קרקעות, אז עכשיו שכבר פרו אותו, אז השטר הזה כבר נוצל. אתה רוצה להשתמש בו עוד פעם, אתה לא יכול. אלא אם כן, תמד, אין מחל שיבודו, אבל משום מחזקי שיקרא לא חיישינן. אם כן, מה אנחנו רואים כאן? שאפשר לכתוב באמת, בשאר השטרות חכמים מודים, כן, שלא צריך שיהיה לשמה. טוב. נראה כאן את דברי רש"י. אומר רש"י, הלכת כרבי אלעזר, אני נמצא בשליש האחרון בעמוד, שפוסל בתופסי גיטין גזירה משום טורף. טובין עד חכימי מאושר שבחכמים. אפילו בשאר שטרות, ומאי דפליג רבי אלעזר עד רבי יהודה, ואיכשר בתופסי שטרות, אמריו, נמי הלכה כרבי אלעזר, בתמיה, האם גם כאן הוא אומר שבשאר שטרות, כן, ושהוא אומר שגם אפשר לכתוב טופס של שטרות, גם על זה, אשרת הקיום השטר שהעידים מעידים על כתב ידיהם, בבית דין ובית דין כותבים בו, במות הפתלת אבינה, ישבנו במושב שלושה, ועתו פלוני ופלוני, ועשידו החתימות ידיו, ואשרוני וקיימנוי כדחזי וחותמים, מצאו בהשפעה ולא נכתב לשם אישה כלל, על מה לא חיישין על מחזק כשקרה, כיוון שנכתב ביתו בזמנו, בו ביום, זה שיטת רבי מאיר, שהעיקר החתימה, בו ביום של חתימה ופראו בו ביום, אינו, האחרת התאריך לא יתאים, אינו חוזר ולא עובר בו, אפילו ביום מלווה ראשונה, לאחר פיראון, דלג על מרל מוקדם, ואחר מחשין עלה בשניים אוחזים, שכבר נמחל שיבודו, כשפראו, נגיד, ראובן לווה משמעון ופרה לו את זה בצהריים, ועכשיו הוא רוצה הלוואה מחודשת, אבל השטר שנכתב נמחל שיבודו כשפראו בצהריים, בטל השטר, והן הקרקעות משובדות שוב למלווה השנייה, למלווה השנייה, שלא עליה נחתם שטר זה, אבל למלווה על פה. אבל לשקרה, אם היה נחתם על מלווה זו, אף על פי שנכתב קודם הלוואה, כאשר אם בו ביום נכתב, כי אם לא בו ביום, יש בעיה של לטרוף לקוחות שלא כדין. טוב, נראה כאן הלכה. תקרא, תגיד לאט רק, כן. תקרא את זה לאט. בבקשה.
תקנת סופר, התירו חכמים לסופר שיכתוב תורסי גיטין, ויניח מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן, ומקום הרי את מותרת לכל אדם, כדי שיכתבם בשם האיש המגרש ובשם האישה המגרשת, וכן יכתבו עדים לשמוע ולשמוע. עכשיו זה תורסים. ותורסים רגילים עוד יותר. סופרים שסופר שבא לכתוב תורסי שטרות, כדי שיהיו מצויים אצלו, הרשות בידו. ויכול לטוב שם הלווה והמלווה והמעות, רק שיניח מקום הזמן שלא יהיה מוקדם. ויש אומרים, ואינו רשאי לכתוב כל זה, אלא צריך להניח מקום הלווה והמלווה והמעות.
כמו בגט, ממש כמו בגט. הוא כותב מי זה?
לדינה כתב התומים, מדמינג לכתוב אף תורף בלי ידיעת הלווה.
כן, שמותר בשאר שטרות.
מותר בשאר שטרות.
אבל מי הדעה שזה כמו גיטין? מי עושה את זה?
מה?
מי טוען ששטר שטרות זה כמו גיטין? טוב. אנחנו, בסדר. דף כף ב'. תפילה במקום פרוץ. לא יעמוד אדם להתפלל מקום פרוץ כגון בשדה וכדומה, שהתפילה צריכה שתהיה מקום צנוע. נגיד אדם בטיול, אז צריך תמיד לארגן מקום שלפעמים אין ברירה, אבל מה שפחות או יותר לא פרוץ.
איך יצחק
התפלל?
יצחק, אבינו, איך
התפלל? התפלל בשדה. אז באמת אומרים גם כן, כתוב אפילו על הר הבית, כתוב שאברהם התפלל. אבל זה לא היה, או יעקב, לא היה עוד בית שם.
היה להם את הדברים האלה שלוחצים, ופופ, זה פותח, נפתח.
כן, הם השתדלו במצבים כאלו את המקום הכי סגור שיש בשטח. באמת שואלים את זה. לא יעמוד אדם להתפלל במקום פרוץ, כגון בשדה וכדומה, שהתפילה צריכה שתהיה במקום צנוע. כשאדם מתפלל במקום צנוע, חל עליו אימת המלך וליבו נשבר. כן? ואמרו בגמרא שהמתפלל במקום פרוץ נקרא חצוף. הוא אומר כאן בי"ב בתוספות, יקשה ויצא יצחקו לסוח בשדה. ותראה שיצחק פלל בהר המוריה. קראת לבאר שהמקום היה נקרא שדה, אך לא היה פרוץ. היה שם איזה בוטקה, לא, היה איזה בית שם.
אולי הוא בנה את הבית.
ומתי יהודה כתב שאף שהמקום היה פרוץ, או שם היה הגנה מיוחדת, לא זזה שכינה מעולם המקום הזה. זה כמו בכותל, בכותל זה מקום פתוח. שהמקום היה פרוץ מכל מקום, כיוון שלא זזה שכינה, מקום זה לעולם. אימת שכינה למתפלל וליבו נשבר. ועוד תראה את התוספות שהיה זה במקום שנוברי דרכים עוברים. או, זה גם בטיול. ואין, תמיד לחפש מקום. ואין מפריעים לו בתפילתו, עבוד דבר החיים, ואין בכף החיים שהיפה ללב הפתחי עולם כתבו שמתפללים בעשרה, אין בו משום חציפות, אם הוא מתפלל במניין. אם אין ברירה, יש בעיה הרבה פעמים שטיבלח כאלו, יש מניינים יוצאים לחוץ ושם מתפללים, זה לא מן הראוי. כן, נגיד באוהל יצחק יש הרבה פעמים יוצאים למעבר שם.
הערבית של מוצאי שבת.
לא רק מוצאי שבת, גם מינכן, גם מיירי, ויש כל מיני.
אני חוטא בזה, כשאני בא לפה לפעמים, ואין זה,
נאחר
לתפילה, זה
בחוץ
מתפלל.
כן, נכון. אז אם כן, מה הוא אומר כאן?
לא בחוץ, זה ליד הכותל.
ליד הכותל, כן,
בוודאי. אבל עוברים שם אנשים, עוברים אנשים.
זה לא מעבר של אנשים, זה מקום תפילה.
איפה? זה בכניסה לבית כנסת.
זה
לא מקום תפילה, זה מקום שאנשים עוברים. זה מקום שאנשים עוברים, זה לא...
זה לא דרך שאנשים עוברים בו בדרך
כלל. בדרך כלל, כל הזמן עוברים. אחד רוצה להיכנס לבית כנסת, הוא עובר דרך זה. בדרך שעובר. טוב, עכשיו הוא אומר, מוקף מחיצות, מקום מוקף מחיצות, אף שאינו מקורה, אינו נחשב במקום פרוץ. נגיד, הכותל אולי הוא מקורה, יש משלושה צדדים. מותר, וכן לחצר או גג בית כנסת, המוקפים מחיצות, מותר להתפלל. עוברי דרכים שאינם יכולים להתפלל, או, בתוך בית, אתה בדרך, נו, מה לעשות, איפה? היום, היום זה לא בעיה, אפשר בקלות, כל מיני מתקנים מתנפחים. אבל מותר להם להתפלל בשדה, מותר להם להתפלל בשדה. בכל מקום לא יעמדו להתפלל במקום שעוברי דרכים יפריעו להם בתפילתם. גם אם אתה מתפלל בשדה, תבחר מקום שזה לא מקום מעבר. אם יש שם אילנות, טוב יותר שעמדו להתפלל בתוך, בין האילנות. כן? למה? כי אז הוא סגור. קודם שמתפללים כות אלו, יש שוודא שהמקום נקי ואין בו צועה או שר תינוף. זה שלא תהיה תפילתם תועבה. חורבה. לא יכנס אדם לחורבה להתפלל בה, מפני שלושה טעמים. א', חשד. מה יגידו? מה הולך לעשות שם? לדבר עבירה. ב' מפני סכנה מפולת. אתה לא יודע כמה, מי אישר את המבנה הזה. כמה זמן זה עומד. ג' מפני שמצויים שם מזיקים. מעניין. כתב המשנה ברורה שכשהחורבה בשדה אין נחוש שנכנס לדבר עבירה. ואם היא בריאה וחזקה אין נחוש למפולת. כשנשים לתוכה שני אנשים, אין נחוש למזיקים. על כן, חורבה בריאה וחזקה נמצאת בשדה, מותר שמי אדם להיכנס להתפלל בתוכה. אז למה אדם אחד, אדם אחד אין חשש, אדם אחד יש בעיה עם מזיקים, שניים אין מזיקים. עכשיו, אם ידוע שהמקום מבוסס, אז אין לנו בעיה. ואם נכנסים שניים, אין חשש לאווירה. מעניין. כן, אבל בדרך כלל זה נושא של ייחוד. יש ייחוד, אחד אסור להיות יחד עם אישה, שניים מותר, אלא אם כן חשודים. שני גברים יכולים, אם נכנס שני גברים. טוב.
שיש המון בעיות.
אלה הם פרוצים, כתוב אם הם פרוצים. נדמה לי שהם פרוצים רק. טוב, על כל פנים, מה שהוא אומר כאן שבשדה אין חשש של חשד, כי בשדה מי נמצא שם? רק בעיר בחורבה יש בעיה. טוב.
יש עוד בעיה, כשאנשים באים לבית כנסת, כמו ישראל הצעיר, אז כל הבית כנסת ריק, מישהו נכנס שנייה באיחור, הוא מתפלל בדיוק באמצע, אף אחד לא יכול לעבור.
זה בהרבה
מאוד. אז כולם חייבים לעבור, כי לא יכולים להיכנס לבית כנסת.
נכון.
אני לא מבין אנשים, הם לא יכולים להתפלל, הם מונעים מכל הציבור להתפלל.
בייחוד שעוד מתפללים באוהל יצחק, למשל, יש מניינים שמאוד צפוף. אז יש כאן מתפללים במעבר, זה ממש...
מתפללים במעבר, וכל הבית כנסת ריק. זאת אומרת, חוץ גם כן אנשים מתפללים רק בצד. אז יש 100 מקומות, אבל אין מקום לשבת. אבל בדרך כלל יש מקום לשבת קדימה. אבל אנשים מתפללים במעבר, כן.
צריך להרתיע, להתריע על זה.
טוב,
בסדר, מחר 14:50 נלמד. טוב.